עירובין, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר שביטתי בעיקרו. בעולם כולו, עם ישראל מתחלקים לשני חלקים. החלק האחד זכה לחון את ארץ הקודש, להתגורר בארץ ישראל. לעומת זאת יש חלק גדול שעדיין לא זכה לחון ולגור בארץ הקודש, אבל הרבה מהם מאוד מאוד אוהבים את ארץ הקודש, מאוד מחכים ליום שבו נזכה לגאולה ונזכה כולנו להיות כאן קבועים על שולחן אבינו בארץ ישראל. הגמרא במסכת כתובות מביאה מרבי מיאשה, נכדו של האמורה רבי יהושע בן לוי, שאומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יביא את כל אלה שמצפים לראות את ציון, יביא את כולנו אל ארץ ישראל, והוא יכונניה את ציון שהיא תהיה עליון על כל הארצות כולם. אדם שמצפה לראותה הוא כל כך חשוב? מה החשיבות? מה השייכות שיש לאדם שנמצא מחוץ לארץ ישראל שהוא רוצה לבוא לארץ? בקונטרס על הגאולה ועל התמורה באות קוף ב' הוא מביא, על פי הגמרא שלנו, על פי המשנה שאנחנו נלמד בעזרת השם, למה כל כך חשוב אדם שגם אם הוא לא בארץ, לפחות שעיניי וליבי יהיו שם כל הימים, שהבן אדם לפחות ירצה להיות בארץ הקודש. במשנה למדנו, אדם שנמצא מחוץ לעיר, הוא נמצא בדרך, הולך, והנה הוא קיווה מאוד להגיע לכל הפחות בשבת למקום יישוב, אבל משמיים רצו אחרת והוא עדיין באמצע הדרך. כבר נכנסת שבת תכף, והוא רוצה לפחות שתהיה לו אפשרות להתקדם גם אחרי שנכנסת שבת. אז מה אפשר לעשות כדי שיוכל להתקדם הכי הרבה? אז קודם כל, אם הוא קונה שביטה במקום איפה שהוא נמצא, הוא יוכל ללכת 2,000 אמה לכל צד, אז הוא יוכל להתקדם לפחות עוד 2,000 אמה. אבל הוא רוצה שתהיה לו אפשרות להתקדם גם 4,000 אמה. אם הוא יודע שבסוף 2,000 אמה יש איזה עץ, והוא אומר שביטתי, אמר שביטתי בעיקרו, אני רוצה לשבוט בדיוק בעיקרו של העץ, במקום של הגזע, איפה שהשורשים. ושם הוא קונה שביטה. איך הוא שם קונה שביטה? כי דעתו, עיניו וליבו שם. כל הימים, הוא רוצה לשבוט שם סמוך לגזע של העץ, זה נחשב שהוא נמצא שם, והוא קונה שם שביטה. ולכן הוא עכשיו יכול בנחת להתכונן לשבת, להתארגן, ובשבת עצמה הוא יוכל ללכת 2,000 אמה עד המקום שהגזע של העץ, ועוד 2,000 אמה מהגזע של העץ עד ביתו, יכול להיות שאפילו יספיק להגיע הביתה, יצליח להגיע הביתה, אם זה בתוך 4,000 אמה מהמקום שבו הוא כרגע נמצא. מהלך ממקום רגליו עד עיקרו 2,000 אמה, עיקרו של העץ, ומעיקרו של העץ עד לביתו, עוד 2,000 אמה, נמצא מהלך מי שחשיכה, 4,000 אמה הוא יכול להגיע אל ביתו. לומדים מכאן, ככה גם היסוד מובא כבר מהחתן של הרבי מקוץ, כמפורסם, רבי מנחם מנדל מקוץ, היה לו חתן גדול מאוד, רבי אברהם בעל אבני נזר, ובנו יחידו של אבני נזר מביא בספרו שם משמואל, מביא את זה בכמה מקומות, אחד מהם זה בפרשת לך לך, בשנת, אמר את החידוש הזה, בשנת תף רש עין ב', ושם הוא מביא מה שלמד האדמור בעל אבני נזר מהמשנה הזאת, במקום שדעתו של האדם, שם הוא נמצא בעצמו. לכן כותב בקונטרס שהזכרנו, יהודי שנמצא בחוץ לארץ, אבל דעתו נמצאת בארץ ישראל, הוא נחשב גם כן מבני ארץ הקודש, ולעתיד לבוא הוא יזכה להיות חלק מכל אלה שיהיו בגאולה השלמה. מביא רב התנאי להלכה הזאת שאמרנו שאדם יכול לקנות שביטה בעיקרו של העץ, ואז יכול ללכת 4,000 אמה עד ביתו. אמר רבה, והוא דחירהית לעיקרו מתי, שאם הוא ירוץ עד עיקרו של העץ, בזמן שנשאר לו עוד, מאז שהוא קנה את השביתה, את כניסת השבת, הוא יספיק להגיע לעיקרו של העץ. אם הוא ירוץ מהר, 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 הוא יגיע למקום של העץ. זה מספיק מוקדם שהוא יכול לרוץ עכשיו 2,000 אמה עד כניסת השבת. רק הוא מעדיף ללכת בנחת, או שהוא כבר עייף מתורך הדרך. אבל על כל פנים, צריך שתהיה לו לפחות את האפשרות להגיע לאותו מקום. אמר לי, אביי, אז אביי שאל את רבא, איך אתה אומר דבר כזה? בוא תדייק מדברי המשנה. מי שהיה בדרך וחשכה לו קטני, נראה שבגלל שכבר נהיה נכנסה שבת, לכן הוא לא יכול להגיע אל תוך העיר. אז איך אתה אומר שמדובר פה שיש מספיק זמן שיכול ללכת עכשיו עוד 2,000 אמה? עונה הגמרא, לפי ההסבר הראשון, חשכה לביתו. אמנם זה כבר חשכה, זה כבר מאוחר מדי, שהוא לא יכול להספיק להגיע הביתה. אבל לעיקרו של אילן, מה צייה הזיל? אם הוא ירוץ, הוא יכול להגיע עד עיקרו של האילן. ולכן קונה לו שביטה. תירוץ אחר, איקדה אמרי אמר רבה, חשכה לו כי מסגי קלי קלי. זה כבר מאוחר מדי בשבילו להגיע עד העץ, אם הוא ילך לאט לאט. אבל ראית, אם הוא ילך במרוצה, מתי, אז הוא כן יספיק להגיע. אדם כזה יכול לקנות שביטה בעיקרו של העץ, ואז יכול ללכת בנחת, הילוכח תהי בנחת עונג קרה לשבת, והולך 2,000 אמה ועוד 2,000 אמה עד לביתו. מספרת הגמרא רבא ורב יוסף, הבו כאז לי באורחה, הלכו יחד בדרך בערב שבת, וממש נכנסת תכף שבת, אמר לי רבא לרב יוסף, תהי שביטתנו, לא פה, אלא בהמשך הדרך, כדי שנוכל ללכת עד למקום השביטה, וממקום השביטה עוד 2,000 אמה. איפה בדיוק נקנה מקום שביטה? אני יודע בדיוק מה יש בהמשך הדרך. אז תהיה שביטתנו, יש שתי לשונות איפה. לפי הלשון הראשונה, תותי דיקלה דסביל אחוה, תחת הדקל שנושא וסוחב את אחיו. זה כנראה דקל אחד נשען על דקל אחר, אז מתחת הדקל האחר הזה. ואמרי לה, יש אומרים שהוא אמר שהשביטה שלו תהיה ליד עץ דקל מסוים, תותידיק לה דפריק מרי מחרגה, שהוא פודה את אדונו, את בעליו, לשלם את המס. כי יש שם כל כך הרבה תמרים בדקל הזה, שרק מלמכור את התמרים האלה, בעל הדקל כל כך מתאשר, שעם הכסף הזה לבד הוא יכול לפרוע את כל המס שהוא צריך לשלם למלכות. בכל אופן הם ייחדו עץ דקל מסוים, רבי יוסף ייחד עץ דקל מסוים, רבא, לתודיוק, ייחד את זקל מסוים, שם הוא קונה שביטה. אמר לי, אז רב יוסף אמר לרבא, טוב שאתה יודע, אתה מכיר את העץ דקל הזה, אבל אני לא ידענה לי, אני לא מכיר את הדקל הזה, איך אני אקנה שם השביטה? אמר לי, יש לי בשבילך פתרון, סמוך עליי, תמסור את השביטה שלך אצלי. אני אקנה בשבילך שביטה. מה זה אפשרי שאני אסמוך על מישהו אחר שהוא יקנה לי שביטה? אומר כן, דתניה רבי יוסי אומר, אם היו שניים שהולכים יחד בדרך, אחד מכיר איזשהו אילן שימצא רחוק מהם 2,000 אמה, והשני אחד שאינו מכיר, אז זה שאינו מכיר מוסר שביטתו לזה שכן מכיר, וזה שמכיר אומר, תהיה שביטתנו במקום פלוני בסוף 2,000 אמה, והם יכולים ללכת עד לאותו מקום, ומשם עוד 2,000 אמה. מהירה הגמרא, רגע, מי אמר את הברייתא הזאת? רבי יוסי אומר, ולא היא. הברייתא הזאת היא לא נאמרה בשמו של רבי יוסי. אז למה בכל זאת רבא אמר לרבי יוסף את הברייתא הזאת בשם רבי יוסי? זה הרי נאמר סתם, לא, בלי שום טענה. ולא טענה לי כרבי יוסי, אלא כי היכי דלקבל לאמינאי. הוא אמר את זה בשם רבי יוסי, כדי שרבי יוסף יקבל ממנו את הברייתא הזאת. למה באמת? רבי יוסף יקבל את הברייתא הזאת אם זה נאמר בשם רבי יוסי יותר מאשר אם זה נאמר בתור סתם. משום דרבי יוסי אפשר לסמוך עליו כי נימוקו אימו, תמיד הוא מנמק את הדברים שלו. רש"י מביא נימוקו זה מילה שמחברת שתי מילים. נים קו, מה הכוונה נים קו? אז נים, יש מפרשים שהכוונה זה מלשון מילה. קו זה כמו קו המשקולת. שרצו בעבר לבנות קיר ישר מלמטה ללמעלה, אז איך היו יודעים אם זה ישר? היו שמים כזה מין חוט וחבל, קושרים לו למטה משקולת, ואם החבל עם המשקולת היה יורד ישר ללמטה, אז לפי זה, הרי הוא יורד ודאי ישר למטה, לפי זה יכולים לדעת האם הקיר עצמו הוא גם ישר. אז ככה דיבורו של רבי יוסי הוא קו והוא ישר, ולכן נפסקה הלכה כמותו, אפשר להסביר נים מלשון נימה, מלשון חוט, שערה, שהדיבור שלו הוא כמו חוט ישר, כמו קו המשקולת. בכל אופן, מכיוון שהוא דיבר, הוא תמיד היה אומר דברים שנפסקו להלכה, כמו שכתוב בגמרא אומרת מסכת גיטין דף סמך זין, שרבי יוסי משנתו קו ונקי, תמיד נפסקה הלכה כמותו, נפסקה הלכה כמותו בדרך כלל, ולכן רב אמר לרבי יוסף, האמרה הזאת נאמרה על ידי רבי יוסי. עכשיו, המגן אברהם, באור החיים סימן קוף נון וב, מביא ראיה מפה, שבן אדם יכול לומר הלכה בשם מישהו שלא אמר את ההלכה הזאת, כדי שהבן אדם יקבל את זה ממנו. אבל הוא מקשה, הרי הגמרא במסכת ברכות דף כ"ז כותבת, שאומר דבר שלא בשם אמרו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל חלילה. אז איך אפשר להגיד שלא בשם אמרו? אז המחצית השקל מתרץ שאפשר לעשות את זה רק אם מתקיימים ארבעה תנאים. תנאי ראשון הוא אומר שהאדם הזה צריך שיהיה ברור לו שככה ההלכה. האמרה שהוא כעת אומר, ברור לו שככה ההלכה. הדבר השני, ברור לו גם שהרב שהוא אומר בשמו את האמרה הזאת, אם היה שומע מזה הוא לא היה מקפיד שאומרים את זה בשמו. תנאי שלישי, שהבן אדם שאומר בשם מישהו אחר מתכוון לשם שמיים. והתנאי הרביעי שהוא אומר את זה רק כדי שהוא יקבל את זה ממנו, את ההלכה. הוא יודע שככה ההלכה והוא רוצה רק שהוא יקבל את ההלכה, לכן מותר לו לשנות. בספר אליה רבה מביא שלושה תירוצים אחרים, אבל זה בכל אופן המחצית השקל מתרץ. למדנו במשנה, אם אחד שנמצא כרגע בדרך אינו בקי, אינו מכיר, או שאינו בקי בהלכה, או שהוא יודע שאפשר לקנות שביתה בסוף 2000 אמה באיזשהו אילן, רק הוא פשוט לא מכיר אילן, או שהוא פשוט לא יודע שאפשר לעשות דבר כזה, לקנות שביתה לא באותו מקום שהוא כרגע נמצא, אלא במרחק של יותר מ-2000 אמה. אז מה עשה? אמר שביתתי במקומי. אני כרגע נכנסה שבת, אני מתכוון לשבות כאן, ושבתי לך 2000 אמה. זכה לו מקומו 2000 אמה לכל צד. כך למדנו במשנה. שואלת הגמרא, הני 2000 אמה, שאדם ששובט באיזה מקום יכול ללכת 2000 אמה לכל צד, היכן כתיבן? איפה המקור של זה בתורה? דתניא. כתוב פסוק לגבי אלה שיוצאים מחוץ לתחום, לגבי אמן, שבו איש תחתיו. כל אחד בשבת צריך לשבת במקום שלו. אלו ארבע אמות שהם תחתיו של אדם. אל יצא איש ממקומו, כמה זה נקרא לצאת, אלו 2000 אמה של התחום. מי אמר לך שממקומו זה 2000 אמה, לא לצאת יותר מ-2000 אמה של התחום. מביאה הגמרא שרשרת של גזרות שוות. אמר רב חיסדא, למדנו גזרה שווה, כתוב כאן אל יצא איש ממקומו, כתוב לשון מקום. לומדים גזרה שווה במקום, תרתי משמע, מקום אחר שכתוב שם המקום. הפסוק אומר לגבי אדם שרצח חלילה, אבל בלא כוונה, בשגגה. הפסוק אומר שהוא צריך לרוץ להרי מקלט, למקום מיוחד ששם שומרים עליהם שלא, שהקרובי משפחה לא יזיקו להם, לא ירגו אותם. הפסוק אומר, ושמתי לך מקום, אז כתוב כאן גם כן מקום, אבל בפסוק הזה כתוב עוד מילה, אשר ינוס שם, כתוב שם לשון נס, רץ. אז אם כן, כאילו שכתוב לשון נס, גם בפסוק אל יצא איש ממקומו, כאילו שגם בפסוק לומדים בגזרה שווה, מביאים את המילה ינוס אל הפסוק הראשון שכתוב שם המקום, שזה אל יצא איש ממקומו, כאילו כתוב שם ינוס. ואז לומדים גזרה שווה, כן, לומדים מקום מניסה. זאת אומרת, מביאים את הינוס אל הממקומו, אל יצא איש ממקומו. ואחר כך לומדים גזרה שווה פעם נוספת. וניסה מניסה, אחרי שיש לנו לשון ניסה בפסוק של אל יצא איש ממקומו, לומדים גזרה שווה מלשון מנוס, שאדם בורח, שכתוב גבול עיר מקלטו, גבול כתוב עיר מקלטו אשר ינוס. אז אם כן, גזרה שווה ניסה ניסה, מביאים את, מהפסוק שעכשיו הבאנו, שכתוב שם גם גבול. אז לומדים אם כן, שכאילו כתוב המילה גבול גם בפסוק אל יצא איש ממקומו. זהו גבול. אז אם כן, אפשר ללמוד גזרה שווה, הוא גבול מגבול. כתוב, הפסוק אומר, הוא מצא אותו גואל אדם חוץ לגבול עיר מקלטו. אז אם כן, כתוב פה גם חוץ לגבול עיר מקלטו. אז אם כן, לומדים שהמילה חוץ כאילו כתובה גם כן בפסוק אל יצא איש ממקומו. זו גזירה שווה מאוד מאוד מיוחדת. ככה רש"י לומד שזה ככה לומדים את הגזירה שווה. אפשר על ידי גזירה שווה להביא מילה מהמקום שמשם לומדים את הגזירה שווה. אחרי שלמדנו את המילה חוץ, אז אם כן, לומדים וחוץ מחוץ. עכשיו כאילו שכתוב אל יצא איש ממקומו, כאילו כתוב הפסוק ההוא חוץ ממקומו, ואז לומדים גזירה שווה, כמו שכאן כתוב חוץ, כתוב פסוק אחר גם כן חוץ, איפה? דכתיב במגרשי הלוויים שקיבלו, הרי הלוויים לא קיבלו חלק ונחלה בארץ ישראל, קיבלו מגרשים מיוחדים. אז שם כתוב, ומדותם מחוץ, שכתוב לשון חוץ, מחוץ לעיר את פאת, את הזווית, כאדמה של צד מזרח, 2000 באמה וגומר, פסוק שמה אומר גם כן, ואת פאת נגב, גם בצד דרום 2000 באמה, ואת פאת ים, גם בצד מערב 2000 באמה, ואת פאת צפון, גם בצד צפון יש 2000 באמה. בעיר בתווך, בכל אופן רואים שיש 2000 אמה מכל צד. לומדים גם לעניין תחום שבת, אל יצא איש ממקומו, שלא יצא מ-2000 אמה של תחום שבת. שואלת הגמרא, אם לומדים מהמילה חוץ גזרה שווה, אז בואו נלמד גזרה שווה מהמילה חוץ, לא ל-2000 אמה, אלא רק ל-1000 אמה, במקום ללמוד גזרה שווה מזה שכתוב חוץ, ללמוד לפסוק ששם כתוב, ומדותם מחוץ לעיר, 2000 באמה, בוא נלמד, ונעלף מקיר העיר וחוצה, וחוצה זה גם כמו חוץ, אולי זה לא בדיוק אותה מילה, אבל בכל אופן זה גם לשון חוץ, 1000 באמה, לא 2000, עונה הגמרא, כן, אבל יש הבדל. שם כתוב ממש המילה חוץ, כאן כתוב חוצה, לכן דנין חוץ מחוץ, מדותם חוץ לעיר. ואין דנין חוץ מחוצה, חוצה זה מילה אחרת. שואלת הגמרא, מה אין נפקמינה? מה ההבדל אם כתוב חוץ או שכתוב חוצה? זו הרי אותו משמעות. ולמדנו לעניין נגע צרת שיש חלילה בבית של אדם, כתוב שם, הפסוק אומר, לשון, כן, עתנה דבי רבי ישמעאל, בבית מדרש של רבי ישמעאל דרשו גזירה שווה לעניין נגעי בתים, כתוב מצד אחד ושב הכהן, ופסוק אחר כתוב, ובא הכהן. שתיהם המשמעות היא שהכהן חוזר אל אותו בית. ולומדים, למרות שפה כתוב בא, כאן כתוב שב, לומדים גזירה שווה בין המילים האלה. רש"י פה מפרש בדיוק מה הכוונה, שכשחליל האדם יש לו נגע בבית, זה הדבר אפלה ופלה, שהגמרה מביאה במסכת תרחין, שזה היה קורה לאחד אחד מהעבירות, אדם שהיה מדבר לשון הרע. פתאום היה נגע בביתו. היום בזמננו לא מוצאים את זה, החפץ חיים מסביר בספרו שמירת הלשון למה, מכיוון שאין דרך להיטהר מזה, וזה לא מביא שום תועלת. בעבר זה היה מביא תועלת שהאדם היה לומד לא לדבר לשון הרע. היה מבין שיש לו נגע צרעת, קוראים לכהן, הכהן היה מטפל בנגעי בתים, ואז היה מוכיח גם את האדם, נותן לו דברי כיבושין, האדם היה חוזר בתשובה, ואז הנגע היה נעלם. עכשיו אי אפשר להעלים את הנגע, אז הנגע לא מגיע בכלל. פירוש אחר הוא מביא שם, הוא כותב שם ששומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, כי בנפשו של האדם, בנשמתו, יש כן חליל הנגע, אם הוא מדבר לשון הרע. פירוש נוסף הוא אומר, שבמקום נגע צרעת, מביא שם בשם אחד מהספרים, יש היום חלילה עניות. אדם חלילה נגזר, אמור להיות לו נגע צרעת, במקום זה חלילה יכולה להיגזר עליו עניות. בכל אופן, אבל בזמן שבית מקדש על תילו, אדם שמדבר לשון הרע, פתאום דבר פילי פלאים, יש לו על הקיר של הבית נגע, משונה, נגע צרעת. אז מזמין מהר את הכהן, הכהן בא, רואה את הנגע. דבר ראשון מה שעושים, מסגירים את הבית שבוע. עושים סגר, הסגר. אחרי שעשו סגר שבוע שלם, מגיע הכהן אחרי שבוע, אם הוא רואה שהנגע גדל, מה עושים מיד? מפרקים את האבנים איפה שיש את הנגע. לא שוברים את כל הבית עדיין. רק מפרקים את האבנים שנמצאים במקום של הנגע. שם כתוב, ושב הכהן וראה את הנגע. כתוב לשון ושב. אם אחרי הסגר ראשון הכהן רואה שהנגע גדל, ושב הכהן הוא ראה שהנגע גדל, אחרי הסגר פעם ראשונה, חולצים את האבנים, מחליפים, שמים אבנים חדשות, ואז מסגירים את הבית עוד שבוע. אם אחרי שבוע עוד פעם יהיה נגע על אותו קיר שהחליפו, אז שוברים את כל הבית. זה עונש נורא. היום העונש הכי גרוע שאפשר לתת למחבלים אפילו, זה שהורסים להם את הבית. לשון הרע, זה עונש כזה חמור, שהורסים לבן אדם חלילה את הבית. בכל אופן, זה במקרה שכשהכהן בא אחרי הסגר ראשון, הוא ראה שהנגע גדל. אבל אם אחרי פעם ראשונה שהוא סגר את הבית, הוא רואה שהנגע לא גדל, אלא נשאר באותו גודל, אז הוא מסגיר את הבית פעם שנייה. זה נקרא כבר הסגר שני. אחרי פעם שנייה, שם לא כתוב ושב הכהן, אלא שם כתוב הוא בא הכהן. ואם הוא רואה את הנגע אחרי פעם שנייה שהוא גדל, או אפילו אם הוא נשאר עומד בעיניו, אחרי פעם שנייה אפילו אם רק נשאר עומד, באותו גודל, מה עושים? שם לא כתוב שחולצים את האבנים. אבל לומדים גזירה שווה. בגלל שלגבי אחרי סגר ראשון, אם הנגע גדל, אז אחר כך, אז חולצים את האבנים. אז גם פה, בסגר שני, אחרי הסגר שני, אם הנגע גדל, אם הנגע גדל או שעמד בעינו, נשאר אותו גודל, לומדים גזירה שווה שגם כתוב הוא בא הכהן, שגם כן, חולצים את האבנים, לא שוברים עדיין את הבית. רק אם אחרי סגר נוסף, הנגע חזר, אז שוברים את הבית. בכל אופן לומדים גזירה שווה ושב הכהן הוא בא הכהן, שכמו שבשב הכהן, אם אחרי סגר ראשון, הסגר ראשון היה הנגע גדל, אז אחר כך הנגע גדל, אז חולצים את האבנים וסוגרים את הבית שוב. אז גם אם חוזר ובא הכהן, שכשהכהן חוזר אחרי סגר שני והוא רואה שהנגע גדל או עמד בעינו, אז הוא גם כן חולץ את האבנים ומחליף אותם, תח, את המקום. אבל בכל אופן נשאלת השאלה, אתה רואה שגם כשהמילה היא לא דומה, כתוב פה שב, כאן בא, בכל זאת עומדים גזירה שווה, אז למה לגבי חוץ, חוצה, חוצה זה די דומה למילה חוץ, המשמעות ודאי אותה משמעות, למה שלא נלמד גזירה שווה? מתרץ את הגמרא, הנמילה, מתי אני לומד גזירה שווה בין שני מילים, למרות שהן שונות, או בגלל שהמשמעות שלהן דומות? היכא דלקא מידי דדמילי, כשאין לי מילה אחרת שדומה בדיוק, אז אני לומד גזירה שווה גם כשהמילה היא לא בדיוק. אבל היכא דלקא מידי דדמילי, בעניין שלנו, שכשיש אפשר ללמוד חוץ, ממילה אחרת שכתוב חוץ, אלפיים באמה, אז מידי דדמילי אלפין, אנחנו מעדיפים ללמוד גזירה שווה חוץ מחוץ, ואז יהיה אלפיים באמה מחוץ לעיר, ולא חוץ מחוצה, שזה לא מילה לגמרי דומה, ואז יהיה רק אלף אמה מחוץ לעיר. למדנו במשנה שהאלפיים אמה שיש לאדם בכל צד, לפי דעת רבי חנינה בן אנטיגנוס, הם עגולות, דיינו אלפיים אמה בדיוק לכל צד. חכמים אומרים, לא, מרובעות כטבלה מרובעת. ואז בזוויות הבן אדם נזכר בעוד שתי חומשים. זאת אומרת, 800 אמה בזוויות. כן, כי הרי כשאתה לוקח עיגול ומקיף אותו במרובע, הזוויות של המרובע מגדילות את העיגול. אז יוצא שבזווית של האלפיים אמה, לכל צד בזוויות, יש עוד 800 אמה יותר, יש 2000 ועוד 800 יותר. מאיפה המקור לזה? שאפשר גם זוויות לתחום של האלפיים אמה? כי הפסוק אומר, מאותו מקור שלומדים את כל התחום של האלפיים אמה, למדנו, ומדותם מחוץ לעיר, אלפיים אמה, כתוב שם לפני כן, את פאת קדמה. פאה זה זווית. זאת אומרת שזה לא עיגול, אלא זה זווית. זה אלפיים אמה לכל צד, כולל הזוויות. אז אם כן שואלת הגמרא, למה לפי רבי חנינה בן אנטיגנוס, אנחנו לא מוסיפים את הזוויות באלפיים אמה. רבי חנינה בן אנטיגנוס, מה נפשך? אי אית להגזרה שווה. שלומדים, כמו שלמדנו קודם, את התחום של אלפיים אמה, מזה שהפסוק אומר, ומדותם מחוץ לעיר, את פאת קדמה, אלפיים באמה וגומר. אז אם כן, שם, הרי פאות כתיבן, פאת קדמה. כתוב שם גם בכל הצדדים, כמו שקראנו בתחילה, את כל הפסוקים, בכל הצדדים כתוב פאת, אז צריך לזכור, להסתכר גם בזוויות. ואילת לגזרה שווה, ואם הוא לא לומד את הגזרה שווה הזאת, אז אם כן, אלפיים אמה מנהלי, אז מאיפה הוא כן לומד? את התחום של שבת שזה אלפיים אמה. מתרצת הגמרא לעולם אית להגזרה שווה. הוא באמת לומד את הגזרה שווה לתחום של אלפיים אמה מהפסוק שהזכרנו, מדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה. אז אתה שואל אם כן, למה הוא לא לומד שגם זוויות מתפוספים ל-2,000 אמה ואז יהיה 2,800 אמה בזוויות? אלא שני אחי אדאמר קראה, סוף הפסוק שם כתוב, זה יהיה לכם, יהיה להם מגרשי הערים. זה מיעוט. דווקא במגרשי הערים של הרי הלוויים הם מסתכרים גם בזוויות. ואז יש להם תחום שטח יותר גדול. אבל זה בא למעט. לזה אתה נותן פאות וזוויות, ויהיה אתה נותן פאות לשובתי שבת. לתחום שבת לא נותנים את הזוויות. שואלת הגמרא ורבנן, למה הם לא לומדים שזה הכוונה מיעוט? עונה הגמרא, תני רב חנניה, רב חנניה אומר, הם לומדים שזה הכוונה ריבוי. הרשש שואל הרי, בדרך כלל אנחנו יודעים שזה הכוונה מיעוט. מה שמצאנו גם במסכת מנחות, אם אני זוכר טוב דף צדיק זין, גם שם רואים שיש כזה מושג שזה, זה לשון של ריבוי. הם לומדים כזה יהיו כל שובתי שבת, שזה בא לרבות גם לאלה שיש להם 2,000 אמה של תחום שבת, גם הם יכולים להסתכר בזוויות, שיהיה להם 800 אמה בזוויות. מביאה הגמרא הלכה. אמר רבי אחא בר יעקב, הרי יש אחד מהמלאכות שחייבים עליהם בשבת, זה אדם שמוציא 400 ברשות הרבים. הוא עוקר חפץ בתחילת 400, מוליך את זה 400, הוא מניח את זה אחרי 400, הוא חייב. עכשיו, איך מחשבים את אותם 400? המעביר חפץ 400 ברשות הרבים, אם הוא רק העביר את זה בדיוק 400, אינו חייב חטאת, עד שמעביר הן ואלכסונן. שיעור של 400 באלכסון, יש לך ריבוע של 400, כך תמדוד מזווית אחת לזווית שכנגדה. כמה זה יוצא? הרי כל אמה, כשאתה מודד אותה ישר, אם אתה תמדוד אותה בזווית, היא יוצאה אמה ועוד שני חומשים. אז פה, 400 כפול, זאת אומרת, שני חומשים של 400, 4 כפול שני חומשים, סך הכל זה יוצא 5 אמות ו-3 חומשים. אתה עושה את ה-4 אמות, בכל אמה אתה מוסיף לה שני חומשי אמה, אז אם כן יש לך, יש לך 8 חומשי אמה, אז אתה מוריד 5 חומשים, שזה יוצא בעצם שלם, אז אם כן אתה מוסיף ל-4 אמות את האמה החמישית, ואחרי שהורדת מ-8-5 נשאר לך 3, אז יוצא 503 חומשים של אמה. בשביל שאדם יהיה חייב שהוא טלטל חפץ 400 ברשות הרבים, הוא צריך לטלטל את החפץ 503 חומשים. אמר רב פאפה, בדיק לן רבה. רבה רצה לבדוק, האם אנחנו מספיק מחודדים, אז הוא שאל אותנו שאלה. עמוד שעומד ברשות הרבים, האם הוא יהיה רשות היחיד? אני אגיד לכם את המידות. הוא גבוה 10 טפחים, והוא רוחב 4 טפחים על 4 טפחים, אבל הוא עגול. זאת אומרת, בזוויות הוא לא... בזוויות הוא אמנם 4 טפחים על 4 טפחים, אבל הוא לא יותר. האם עיגול שהוא 4 טפחים על 4 טפחים, זה נקרא רשות היחיד למעלה? זאת אומרת, יש לך עמוד עגול, שהוא אמנם 4 טפחים על 4 טפחים, אבל זה לא מרובה של 4 טפחים על 4 טפחים, אלא זה רק עיגול של 4 טפחים על 4 טפחים. האם זה ייחשב רשות היחיד או לא? ואמרינן לאי, לא, זה לא ייחשב רשות היחיד, אלא צריך שזה יהיה עיגול שבפנים יהיה שטח של מרובע של 4 טפחים על 4 טפחים. לאו היינו דרבי חנניה, דתניא רב חנניה אומר, כזה יהיו כל שובתי שבת, שבכל המידות של שבת מודדים בריבוע עם זוויות, ולכן צריך שיהיה 400 עם אלכסונם. אז העמוד הזה צריך שיהיה ריבוע של 4 טפחים עם האלכסון של 4 טפחים, ואמרנו כבר שהשיעור הוא 5 אמות ועוד 3 חומשי אמה. במשנה למדנו שתי אפשרויות שאדם יכול לקנות שביתה בלי שיהיה לו מזון שתי סעודות. אפשרות ראשונה פשוטה, כשהוא בא לקנות שביתה במקום שבו הוא כרגע נמצא סמוך לחשיכה של כניסת השבת, אז עצם זה שהוא בא לשבות במקומו, איפה שהוא כרגע נמצא, אפילו באמצע הדרך, הוא בא לקנות שביתה במקום הזה, יש לו 2,000 אמה לכל צד שהוא יכול ללכת בשבת עצמה. אפשרות שנייה, שהוא מכיר בסוף ה-2,000 אמה איזשהו אילן לדוגמה, והוא אומר שהוא קונה שביתה במקום ההוא. אז אפשרות שנייה שהוא יכול לקנות שביתה גם בלי מזון שתי סעודות, בלי להניח שם מזון שתי סעודות. ואז המשנה אומרת, וזהו שאמרו, אני מערב ברגליו. אגב, אני, זה לא חייב להיות דווקא אחד שיש לו מינוס, שאין לו כסף. זה יכול גם להיות אדם עשיר שהחשבון בנק שלו מפוצץ ואין לו, אין לו מקום לשים שם עוד כסף. והוא נקרא אני. אני זה אחד שהוא כרגע נמצא בדרך ואין לו מזון, אין לו לחם, אין לו מזון שתי סעודות לשים בשביל עירובי תחומים, בשביל לקנות שביתה. אז זהו שאמרו, אני מערב ברגליו. הגמרא תביא עכשיו שני פירושים, מה הכוונה זהו שאמרו, אני רק הוא מערב ברגליו. האם זה על האפשרות הראשונה שהזכרנו? לגבי המקרה הפשוט, עצם זה שאדם יכול לקנות שביתה, אפילו במקומו, בלי לשים שם מזון שתי סעודות. פירוש שני, שזה נאמר על האפשרות השנייה שהזכרנו. לגבי אדם שרוצה לקנות שביתה במקום מרוחק, 2,000 אמה מאיפה שהוא כרגע נמצא, והוא מכיר שם איזשהו אילן או איזשהו גדר, והוא אומר שביתתי בעיקרו, ואז הוא יכול לקנות שביתה אפילו במרחק של 2,000 אמה, והוא יכול ללכת 4,000 אמה, מכאן עד מקום שהוא קנה שביתה, וממקום השביתה עוד 2,000 אמה עד ביתו. האם על זה נאמר רק אני מערב ברגליו ולא עשיר? והמשנה הוסיפה, אמר רבי מאיר, זהו שאמרו, אני מערב ברגליו. אני מערב ברגליו. אז זה אמר רבי מאיר, אנו אין לנו אלא אני וכולי. שרק אני מערב ברגליו ולא עשיר. והמשנה הביאה הדעה שחולקת על רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אחד אני ואחד עשיר. זאת אומרת, יש מקרה שנחלקו בו רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר סובר שהאפשרות הזאת לקנות שביתה היא מיועדת רק לעני, שהוא נמצא בדרך ואין לו כרגע מזון שתי סעודות, ולדעת רבי יהודה, האפשרות הזאת היא נאמרה גם לעשיר. לא אמרו מערבין בפת, אלא להקל על העשיר שיש לו פת, שלא יצטרך לצאת ולערב ברגליו. ככה מוסיף רבי יהודה. נשים לב, דבר אחד כבר שאמרנו, שיש מקרה שבו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, שלפי רבי מאיר אפשרות קניית השביתה הזאת היא מיועדת רק לעני, ולעומת זאת לפי רבי יהודה זה נאמר גם לגבי עשיר. נקודה נוספת שצריך לשים לב זה לדייק. ההתחלה של הציטוט שהגמרא מביאה פה מהמשנה כתוב, וזהו שאמרו, אני מערב ברגליו. זאת אומרת, מצב כזה שהוא לא המצב הטוב, אלא הוא מצב דחוק, שאפשרו עוד אפשרות לעני לערב ברגליו. זה לא עיקר דין העירוב. אפשר גם לערב ברגליו. גם פה צריך לדון. יש שתי ברגליו. יש ברגליו שהוא קונה שביתה במקום שהוא כרגע נמצא, ויש שהוא קונה שביתה במקום אחר. אז באיזה מקרה זה המקרה הדחוק, ואיזה מקרה זה המקרה הרגיל? תכף נראה על זה גם כשני פירושים. מה עיקר העירוב? האם בעיקר דין עירוב נאמר שמערבים ברגל, זאת אומרת, אתם זה שבאדם קונה שביתה באותו מקום שכרגע הוא נמצא בו, ואמרנו, טוב, אפשר גם על ידי פת, שתשים באותו מקום גם אם לא תהיה שם, או שלא, עיקר עירוב בפת, אבל אם אתה בעצמך נמצא שם, זה גם נחשב עירוב, בלי שתשים פת, זה גם כן נקודה שצריך לשים לב. עכשיו, אם אמרנו שהתחילת הציטוט, זהו שאמרו, אני מערב ברגליו, זה במקרה דחוק, התארנו היתר מיוחד לעני לערב ברגליו, אז מה שכתוב אחר כך, לא אמרו מערבים בפת, אלא להקל על העשיר שלו יצא ויערב ברגליו, בדבריו של רבי יהודה, זה נראה הרבה יותר מרווח. זאת אומרת, זה שנתנו לך לעשות עירוב בפת, זה איזשהו מתנה, בונוס שקיבלת. אבל עיקר עירוב, למי זה נאמר? על איזה מקרה? לעשות עירוב על ידי שאתה קונה שביתה, שאתה נמצא במקום מסוים, זה אפשרות אחת, או שאתה קונה שביתה במקום אחר שאתה מכיר בסוף 2,000 אמה, אפשרות שנייה. נעשה סדר בדברים, ונראה שיש בזה שתי דעות בין האמוראים. באיזה מקרה אין ויכוח בין רבי מאיר ורבי יהודה, באיזה מקרה הוויכוח שביניהם. דעה ראשונה, אמר רב נחמן, הוויכוח שיש בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, שלפי רבי מאיר יש מקרה מסוים שנאמר רק לעני, ורבי יהודה סובר שבאותו מקרה, המקרה הוא נאמר גם לעשיר, מחלוקת במקומי. קניין השביתה, שאדם קונה במקומו בלי לשים מזון שתי סעודות באותו מקום. האם זה אפשרי גם לעשיר? זה המחלוקת. רבי מאיר סובר, לא, רק לעני. עשיר שישים מזון שתי סעודות. רבי יהודה אומר, עשיר גם יכול. רבי מאיר סבר, עיקר עירוב, התקנה שנתקנה, שתקנו חכמים לשים עירוב תחומין, נתקן שעשו את זה בפת. אבל מה? חכמים אמרו, אני שבא בדרך ואין לו כרגע פת, כאילו רבנן ילווי, עשו אליו איזשהו כולה מיוחדת, ואמרו, טוב, אתה יכול לעמוד באותו מקום, או לשבת באותו מקום שבו אתה רוצה לקנות שביטה בשבת, וזה יחשב שפה אתה שבת איתם, ומפה יהיה לך 2,000 ימה לכל צד. אבל השיר לא. השיר יכול לעשות עירוב רק על ידי פת בלבד. אין שום אפשרות אחרת לעשות עירוב ברגליו, לא כשהוא קונה שביטה במקומו, ולא כשהוא קונה שביטה בסוף 2,000 ימה. רבי יהודה סבר, בדיוק הפוך. עיקר עירוב ברגל, שהוא קונה שביטה בלי פת, שהוא נמצא במקום ואומר, פה אני רוצה לקנות שביטה. לכן, כשאדם אומר, שביטתי במקומי, אתה רבי מאיר סובר שזה נאמר, שרק אני יכול לעשות את זה? מה פתאום? עיקר עירוב נאמר במקרה כזה, אחד אני ואחד עשיר יכולים לומר שביטתי במקומי. אבל, על ידי פת, ודאי שזה נאמר רק להשאיר, כי אני אין לו פת. אפשרות האחרונה שנשארה לנו, לגבי שביטתי במקום פלוני. למי זה נאמר? או, פה כבר גם רבי יהודה מודה, שזה כבר נאמר רק לעני. ככה סובר רב נחמן. אבל מקום פלוני, דברי הכל אני, שנמצא בדרך וחשכה לו, אין, הוא יכול באמת להגיד שביטתי במקום סוף 2,000 עמה, כדי שוכח עד לשם 2,000, ומי שמע עוד 2,000 לביתו. אבל השיר לו... עכשיו, לפי זה, מפרשת הגמרא את דברי המשנה. הקטע הראשון שהבאנו בציטוט, וזוהי שאמרו, אני מערב ברגליו, רק אני מערב ברגליו. בכלל לעשות עירוב ברגליו זה, 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 זה איזשהו היתר מיוחד, איזו מתנה מיוחדת שנתנו לעני. מן קטן אלה, ודאי רבי מאיר, שהוא סובר, שהעיקר לעשות עירוב על ידי פת. אבל אמרו, אני מערב אפילו ברגליו. אבל על איזה אפשרות של לערב ברגליו זה נאמר? ההיה, ודאי לא על האפשרות של האדם קונה שביטה במקום רחוק, כי בזה לא רק רבי מאיר סובר שרק אני מערב, גם רבי יהודה סובר שרק אני מערב בצורה כזאת שאומר שביטתי במקום פלוני, בעיקרו של עץ בסוף 2,000 אמה. לכן, ההיה כהה, על אדם שאינו מכיר איזשהו עץ בסוף 2,000 אמה, או שהוא כן מכיר, רק שאינו בקיא בהלכה, לכן הוא אומר שביטתי במקומי. אבל מה שלמדנו בסוף הציטוט מהמשנה, או ליתר דיוק אפילו בסוף המשנה, ולא אמרו מערבין בפת אלא להקל על העשיר. מן קטן אלה, מי זה שסובר שעיקר עירוב, לא נאמר בכלל בפת, אלא נאמר ברגל, ונתנו מתנה מיוחדת לעשיר שיכול לעשות עירוב גם בפת? ודאי, מן קטן אלה, רבי יהודה שסובר שעיקר עירוב נאמר ברגל, ונתנו מתנה מיוחדת לעשיר שהוא יכול גם לעשות עירוב בפת, והוא לא צריך לחפש, אם הוא לא מכיר מקום בסוף 2,000 ימים, יכול לשלוח איזה שליח שילך לשים לו את מזון שתי סעודות בסוף 2,000 אמה. זה דעתו של רב נחמן. ורב חיסדא אמר, הוא מקל יותר. תראה, כולם מודיעים, עיקר עירוב ברגל. כולם מודיעים בזה. עיקר התקנה של עירוב היה שבן אדם יישב, בן אדם יקנה שביטה במקום שבו הוא כרגע נמצא, ומפה יש לו 2,000 אמה לכל צד, גם אם הוא לא שם פה פת. ומה שאמרו שאפשר לעשות עירוב על ידי פת, זה מתנה מיוחדת לאחד שיש לו פת, במקרה הזה קוראים לו עשיר, לאו דווקא עשיר, אחד שיש לו פת, בשבילו נאמר שהוא יכול לעשות גם עירוב ופת. אז באיזה במקרה המחלוקת, מתי רבי מאיר אומר שזה אפשרות רק לעני, לעשות עירוב בצורה כזאת, ורבי יהודה אומר, גם עשיר יכול. מחלוקת, במקרה המאוד מיוחד, הרי יש את המקרים הרגילים, יש לעשות עירוב על ידי שאדם שם מזון שתי סעודות, במקום שבו רוצה לקנות שביטה, ויש אפשרות שהוא פשוט נמצא שם. אבל יש את הכולה המאוד מיוחדת, שנאמר שאתה יכול להיות פה ולקנות שביטה בסוף 2,000 ימה, כשאתה מכיר שם איזשהו עץ. זה אומר רבי מאיר נאמר רק על אני. מחלוקת מקום פלוני, רבי מאיר סבא, רק אני, אין, הוא יכול לערב בצורה כזאת, עשיר לו, רבי יהודה סבר גם עשיר, אחד עני ואחד עשיר. אבל כשבן אדם אומר תקנה לי עירובי במקומי, ודאי שקונה לו, דברי הכל אחד עני ואחד עשיר יכול. למה? דעיקר עירוב ברגל, סובר רב חיסדא. לפי זה, אמרנו במשנה, וזוהי שאמרו, אני, רק אני מערב ברגליו, איזשהו כולה דחוקה, שנתנו לבן אדם לעשות עירוב ברגל. ובאמת, עיקר עירוב ברגל, למה רק אני? כן, אנחנו מדברים פה על ברגל אחר, ברגל השנייה, מדברים פה על זה שאדם עושה עירוב ברגל למקום רחוק, זה אני. שוברת הגמרא, זוהי שאמרו, מה קטן אלא? לא די רק רבי מאיר, כי הוא מחלק בין אני לעשיר, במקרה שרבי יהודה לא מחלק. והי הקאי, על איזה חלק במשנה זה נאמר, מי שבא בדרך וחשכה לו ומכיר אילן או גדר בסוף התחום, ואומר אני רוצה לשבות בסוף אלפיים ימה בעיקרו של אותו אילן, ואז קונה לו שביטה באותו מקום בעיקרו של אותו אילן, ויכול ללכת אלפיים ימה עד האילן ועוד אלפיים ימה מהאילן עד ביתו. אומר רבי מאיר, זה רק לעני נאמר, לא לעשיר. רבי יהודה אומר, זה נאמר גם לעשיר. מה שכתוב בסוף, ולא אמרו מערבים בפת אלא להקל, זאת אומרת שעיקר עירוב ברגל, מנקת הנילה לפי דברי רב חיסדא, דברי הכל, שכולם יודעים שעיקר התקנה הייתה, תהיה במקום שאתה רוצה לקנות שביטה בכניסת השבת. אתה לא רוצה להיות באותו מקום, נתנו לך, יש לך פת, אתה עשיר. סתם ככה רואים פה מה זה נקרא עשיר. איזהו עשיר השמח בחלקו, יש לך לחם היום? האומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני האמנה, זה נקרא שאין למונה מספיק. יש לך לחם היום, אתה עשיר. עשיר גדול אתה. על מי זה נאמר? על מה, לא אמרו מערבים בפת אלא להקל על העשיר, אדם שיש לו פת הוא עשיר, נתנו לו אפשרות לעשות עירוב בפת, לפי מי זה נאמר, דברי הכל. כי גם רבי מאיר מסכים, שוודאי, שכמה שנאמר לערב בפת זה להקל, כי עיקר עירוב זה ברגל לפי דבריו של רב חיסדא. אם כן, לפי דעתו של רב נחמן, שזו הדעה המחמירה יותר, הדעה הראשונה, על איזה מקרה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, על עיקר המושג של לעשות עירוב בלי פת. האם לך אפשר לעשות עירוב בלי פת? רבי מאיר אומר רק, אני, שאין לו פת יכול, לקנות שביטה במקומו. רבי יהודה אומר, גם עשיר. יש להם מחלוקת, מה היה עיקר התקנה של העירוב? רבי מאיר אומר, זה עיקר התקנה של העירוב, עיקר עירוב ברגל. אמר לו רבי יהודה, לא, לפי דעתי עיקר עירוב בפת. אומר לו רבי יהודה, לא, לפי דעתי עיקר עירוב ברגל, לכן גם עשיר יכול לעשות עירוב ברגל, אין איזה שום בעיה. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב נחמן. יש לנו ברייתא, כמו איך שרב נחמן הביא את המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. אחד אני, כך אומרת הברייתא, ואחד עשיר, מערבים בפת. זה דבר מוסכם, ברור, ודאי. ואז מוסיפה הברייתא ואומרת, ולא יצא עשיר חוץ לתחום, ויאמר שביתתי במקומי. למה לא? זה נקרא המקרה הפשוט יותר של לערב ברגל, אדם קונה שביתה במקום שבו הוא נמצא. לא, אי אפשר. כי זה רק נאמר לעני, לא לעשיר, כמו דעתו של רבי מאיר. לפי שלא אמרו מערבין ברגל, אלא מי שבא בדרך וחשכה עליו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה סובר שעיקר עירוב ברגל, אז ודאי אפשר לעשות בצורה כזאת. אומר, אחד אני ואחד עשיר מערבין ברגל, ויצא עשיר חוץ לתחום, ויאמר תהיה שביתתי במקומי, וזה הוא עיקרו של עירוב, לעשות עירוב ברגל. ועירוב בפת, זה מתנה מיוחדת שהעשיר קיבל. זה דבר כמו שדעתו של רבי יהודה. והתירו חכמים לבעל הבית לשלוח עירובו, פת של שתי סעודות ביד עבדו, ביד בנו, ביד שלוחו, בשביל להקל עליו. ערב שבת לא חסר מה לעשות. להקל עליו שלא יצטרך ללכת לסוף התחום. אני אוכיח את זה, אומר רבי יהודה. מעשה באנשי משפחת בית ממל, היו הנדבנים, אנשי חסד, זכורים לטוב, אנשי בית גוריון, הם היו גרים במקום שנקרא ארומה. הארומה, הריח הטוב של המעשים שלהם נודף עד היום, שהיו מחלקים גרוגרות, בזמנם גרוגרות, לחלק גרוגרות, זה היה כמו היום לחלק אולי דולרים, מחלקים תאנים מיובשות וצימוקים, היו מחלקים לעניים בשני בצורת. כל כך זה היה יקר בזמנם. היו, כמובן שבני הרומא היו באים ולוקחים, אבל היו באים גם ממקומות רחוקים. אבל מכיוון שהם היו עושים חלוקה בשבת, יכול שגם בשבת, באים עניי כפר שיחין ועניי כפר חנניה, שהם היו גרים מחוץ, היו גרים במרחק של 4,000 אמה מארומה. עכשיו, 4,000 אמה זה אומר שהם יכולים לעשות בסוף 2,000 אמה עירוב תחומין, ואז אין להם אפשרות ללכת עד ארומה, מכפר שיחין או כפר חנניה. מה הם עשו? הם יצאו ממקומם, אותם עניים בעצם היה להם לחם בבית. אז מבחינת אני או עשיר, הם נקראים עשירים. עניי כפר חנניה, עניי כפר שיחין, למה קוראים להם עניים? כי הם היו נצרכים לבריאות, שהם רצו עד ארומה בשביל לקחת שם כמה גרוגרות או כמה צימוקים. אבל בעיקרון, לעניין עירוב תחומין, הם מוגדרים כעשירים. היה להם פת, היה להם לחם. ובכל זאת, איך הם היו עושים עירובי תחומין? לא על ידי פת, מחשיכים על התחום. הם היו הולכים לקנות שביתה בסוף 2,000 אמה. ואז הם חזרו הביתה, ובשבת, בזמן של החלוקה, הם היו הולכים 4,000 אמה עד ארומה. אחרת, משקימים ובאים. אז אם כן, רואים מפה, באיזה מקרה היה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה? על עצם העניין לערב ברגל. האם אפשר לערב על ידי שמאדם פשוט נמצא במקום שבו רוצה לקנות שביתה, גם בלי לשים שם מזון שתי סעודות, או שהוא חייב לשים מזון שתי סעודות? רבי מאיר סובר שאם יש לו פת, הוא לא יכול לעשות עירוב בלי לשים פת בסוף התחום. רבי יהודה סובר שוב שאפשר כן, כמו איך שרב נחמן העמיד את המחלוקת שלהם. דבר נוסף שהברייתא הזאת מדויקת כהסברו של רב נחמן, למה העשיר צריך לצאת מהבית וללכת לסוף התחום ולומר שביתתי במקומי? כי הוא, למה הוא לא יכול להיות בבית? לומר שביתתי במקום פלוני. רואים מפה שגם רבי יהודה מודה לרבי מאיר שכל היתר לומר שביתתי במקום פלוני זה רק לאדם שאין לו מזון שתי סעודות, רק לעני. אבל עשיר, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מודים שבשביל לקנות שביתה ברגל הוא חייב להיות דווקא באותו מקום שבו הוא רוצה לקנות שביתה. אמר רב אשי, מתניתין, המשנה שנראה בעמוד הבא, נמי דייקה, אפשר לדייק בה כמו ההסבר של רב נחמן, שלומר שביתתי במקום פלוני, בלי להגיע לאותו מקום, רק אני יכול, עשיר לא. ובזה גם רבי יהודה מודה, לא רק רבי מאיר סובר ככה. מה הוכחה לזה? דקטני, בעצם המשנה, אנחנו בלי נדר נראה אותה בהרחבה בשיעור הבא, אבל רק בשביל ההוכחה לנקודה שהזכרנו, נקרא את דברי המשנה. מי שיצא ערב שבת מביתו, ללך לעיר שרחוקה מביתו או מעירו, בדיוק 4,000 אמה. זה עיר שמערבין לה, זאת אומרת, אפשר להגיע לשם על ידי שצמים עירוב בין שני הערים. הוא בא לצאת, הוא התכוון לצאת סתם, כשהוא רוצה בערב שבת ללכת לאותה עיר. החזירו חברו, יום שישי אומר לו, עזוב, שמל אתה צריך לצאת. הגמרא מביאה שמה, אומר לו, זה מאוד חם עכשיו, עזוב, אין לך מספיק מים לדרך, זה מאוד קר, אין לך מעיל, עזוב, אל תלך. הוא השתכנע, חזר חזרה הביתה. אז הוא, זה שיצא מביתו, ואמר, אחרי שהוא חזר, הוא אומר, טוב, אבל אני בכל אופן רוצה בשבת ללכת לשם, אז הוא קנה לעצמו שביתה בסוף התחום. הוא אמר, שביתתי תהיה במקום פלוני כדי שהוא יוכל ללכת 4,000 אמה בשבת. אז בשבת עצמה, הוא, זה שיצא מביתו, מותר ללך. זה שחברו אמר לו, לא, עזוב, תחזור, הוא בשבת יהיה מותר לו ללכת עכשיו לעיר הסמוכה. אבל שאר בני העיר לא יכולים. כל בני העיר אסורים. דברי רבי יהודה. עכשיו, שאלת השאלה, למה? למה שיהיה מותר לו ולאחרים יהיה אסור? מה תגיד, כי הם לא עשו עירוב? אז ודאי שאסור להם. רק מה, גם אם היו עושים עירוב, זה לא היה מועיל להם. למה? והבינן בא, מה ישנה איהו שמותר לו, ומה ישנה אינהו שאסור להם, לשאר בני העיר. ואמר רב הונא, אחא במה יסקינן, המשנה מדברת כגון שיש לו שני בתים. ועשיר, יש לו דירה בעיר אחת, ודירה בעיר שרחוקה 4,000 אמה מהעיר הראשונה. וההבדל בין שני הערים זה 4,000 אמה, שני תחומי שבת ביניהם. 2,000 אמה זה כל תחום, כסך הכל 4,000 אמה. עכשיו, אם הוא שם עירוב בסוף 2,000 אמה, הוא יכול ללכת מעיר אחת לעיר אחרת בשבת. דעתו הייתה לשבות בביתו בעיר השנייה, רק חברו אמר לו, לא, בוא תחזור חזרה. אז איהו, אותו אחד, כיוון דנפקה לי לאורך, הווה לי אני. כיוון שהוא יצא מביתו, אחרי שהוא יצא מביתו, תגיד, יש לך אולי זה לחם עליך? אין לי לחם עליי, הלחם בבית. אם עליך אין לחם, הבן אדם הזה מוגדר כעני, לעניין עירובי תחומי. לכן, מדובר פה שהוא אומר שביטתי באמצע, בין שתי התחומים, זאת אומרת באמצע הדרך, סוף 2,000 אמה. ככה רש"י מבאר בפירוש השני וככה נסביר, כי זה הפירוש שנראה שהוא קיבל. בכל אופן, הוא אומר מפורש שביטתי בסוף 2,000 אמה. הוא יכול להגיד דבר כזה? הוא הרי לא נמצא שם. מכיוון שהוא עני, הוא יכול. והאנך, שאר בני העיר, שלא יצאו לדרך, הם נמצאים בבתיהם ובבית יש להם לחם, עשירים ננהו. אז גם אם הם אמרו שביטתנו בסוף התחום, זה לא מועיל, לא קנה להם שביטה, כי רק לעני הוא יכול לומר שביטתי במקום פלוני. עכשיו, מי אומר את זה? רבי יהודה, שהוא לא חילק בין עני לעשיר, בכל זאת הוא מודה לעניין שביטתי במקום פלוני, ואני לא הלכתי למקום פלוני, אני עומד פה. בכל זאת אני יכול לקנות שביטה, זה נאמר רק לעני. אז זה שיצא לדרך, כשהוא היה בדרך, הרי לא היה לו פת, הוא מוגדר כעני, אז הוא יכול לקנות שביטה בשביטתי במקום פלוני. כי אני יכול לקנות שביטה במקום פלוני, זה דעתו של רבי יהודה. על מה כל במקום פלוני, אפילו לפי רבי יהודה, אני אין יכול לקנות שביטה במקום פלוני, אבל השיר לא. וזהו דבריו של רבי יהודה. כל שכן רבי מאיר שהוא סובר תמיד, הוא סובר במקרה נוסף, שאני, שכל המושג של לקנות שביטה בלי פת נאמר רק לעניין אני, אז כל שכן שהוא יסבור ששביטתי במקום פלוני רק נאמר לעניין אני, שמע מיניים כן, שהמשנה הזאת היא ראייה להסבר של רב נחמן, בוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, שלעניין שביטתי במקום פלוני גם רבי יהודה מודה, שרק לעני זה נאמר ולא לעשיר. מתנה לי רבי חייא בר אשי, שהוא זכה להיות המלמד של בנו של רב, לחייא בר רב, הוא לימד אותו כמי דרב. את המשנה שלנו, רבי יהודה אומר, אחד עני ואחד עשיר מערב ברגליו. אמר לי רב, תגיד לו גם כמו מי ההלכה, סיים בנמי הלכה כרבי יהודה. ספר את הגמרא, רבא ברב חנן, אברגיל, דעתי, כל שבת הוא היה הולך ממקום שנקרא ארטיבנה, עד לעיר המפורסמת בבבל, פומבדיטה. ההבדל בין שתי ערים, זה היה בדיוק 4,000 אמה. איך הוא היה יכול לצאת יותר מ-2,000 אמה בשבת? הוא היה עושה עירוב תחומין. אבל הוא עשה עירוב תחומין בצורה שלהלכה אי אפשר לעשות ככה עירוב תחומין. מה הוא עשה? הוא היה בביתו, מוגדר כעשיר, כי הרי יש לו פת, ואמר, תהיה שביטתי במקום פלוני, בצינטה, הוא הכיר איזשהו אבן מסוימת בסוף 2,000 אמה, הוא אמר, שם אני רוצה לקנות שביטה. שביטתי במקום פלוני, עשיר יכול להגיד שביטתי במקום פלוני? אמר לי, אביי, מה ידעתיך? איך אתה עושה דבר כזה למרות שאתה עשיר? כי רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו. האם גם עשיר מערב ברגליו או לא? וכשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. זה כולם מודים, גם אלה שסוברים שיש כללים מיוחדים, כמו שלמדנו לאל, כשיש מחלוקת, כן, בדף ממבב, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, ואפילו לפי רב שלא מקבל את הכללים האלה, הרי ראינו לאל שהוא אומר במקרה הזה הלכה כרבי יהודה. ואם כן, גם השיר יכול לומר שביתתי במקום מסוים, בלי שהוא שם שם הפת. והרב נחמן הסביר את המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, שהם נחלקו רק לעניין, כשהוא אומר, במקומי, שביתתי במקומי. אז ככה, ואמר רב חיסדא מחלוקת במקום פלוני, והרב נחמן אמר מחלוקת במקומי, כמו שאמרנו קודם, שלפי רב חיסדא, הם נחלקו האם אפשר לקנות שביתה, להשאיר בסוף התחום, בלי שהוא יעמוד שם, שלפי רבי יהודה זה אפשרי. אז אם ההלכה היה כמו רב חיסדא, אתה צודק שבאמת אתה יכול להשבת במקומך, למרות שאתה מוגדר כעשיר, ולקנות שביתה בסוף התחום. אבל הרי רב נחמן אומר שהוויכוח הוא לגבי לקנות שביתה במקומי פה, שרבי יהודה סובר שהעשיר יכול לבוא לסוף התחום ולהגיד שביתתי במקומי, ולערב ברגליו. אבל במקום פלוני? גם רבי יהודה מודה שהעשיר לא יכול לעשות עניין שביתה, בלי שהוא יהיה באותו מקום באותו זמן שהוא בא לקנות את השביתה. אז מה תגיד, כמו מי ההלכה? כמו רב חיסדא או כמו רב נחמן? ותניא כבתי, הברייתא כמו דבריו של רב נחמן, אז אם כן, אתה צריך גם לפסוק מותו, אז אתה שאתה מוגדר כעשיר ברוך השם, ואתה נמצא כרגע בביתך, ויש לך פת, אתה לא יכול להגיד שביתתי במקום פלוני. אמר לי, הדרי בי, אני באמת חוזר בי, אם אני רוצה לקנות שביתה, או שאני שם פת באותה צינטה בסוף התחום, או שאני פשוט אלך לשם לפני כניסת השבת, ויקנה שם שביתה בזמן כניסת השבת. אמר רמי בר חמה, הרי אמרו, אדם שקנה, ששבת, מחוץ לעיר, הוא קנה שביתה במקומו, אז באותו מקום שהוא קונה שביתה יש לו 400 על 400, ובנוסף יש לו עוד 2,000 אמה לכל צד. נשאלת השאלה, הנותן את עירובו בסוף התחום, האם גם הוא במקום שהוא הניח את העירוב גם יש 400 על 400? הרי מאיפה לומדים את הדין שלכל אחד יש 400 על 400? כתוב, שבו איש תחתיו, שהבן אדם איפשהו נמצא, יש לו 400 על 400, תחתיו של האדם זה 400 על 400. האם זה נאמר גם כשאדם מניח שם הפת? זה נחשב כאילו בעצמו נמצא שם, כי דעתו של האדם במקום פיתו, זה נחשב שהוא נמצא שם ואז יהיה לו 400 על 400? אמר רבה, התשובה היא כן, אפשר. כי כתוב, תשמע, כתוב במשנה, לא אמרו מערבים בפת, למה שבן אדם לא יקנה שביתה בלי פת, שפשוט יישב בסוף התחום, למה אמרו מערבים בפת? להקל על העשיר, שלא יצא, לא יצטרך לתרוח ולצאת ויערב ברגליו. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אתה מקל על העשיר? אם הוא ילך ויערב ברגליו, חוץ מ-2,000 ימה שהוא יוכל ללכת, מהמקום שהוא יערב ברגליו, הוא יהיה לו עוד 400. אבל אם הוא יערב בפת, יהיה לו פחות 400, אז מה אתה מקל פה על העשיר? אתה מחסיר ממנו. היא אמרה, תן לו 400, אם הוא מניח שם את הפת, אז היי להקל על העשיר, להחמיר הוא. ולכן, לומד מפה רעבה. שגם כשאתה מניח פת, יש 400 לכל צד. ולמדנו להל, אם אני זוכר טוב בדף למד ב', שרב אומר את זה כדבר פשוט, שהמניח את עירובו, יש לו 400 לכל צד. אז באמת בראשונים ובפוסקים מובא, שבאמת ככה נפסק. שגם המניח עירובו, לפי דעתו של רבה, יש לו במקום עירובו. אבל הגמרא בכל זאת דוחה את זה, שזו לא הוכחה מוחלטת. אפילו אחי, למרות שהוא מפסיד, אם הוא נוצם את עירובו בסוף התחום, הוא מפסיד את 400, אבל הוא מרוויח הרבה יותר. ניחא לי שהוא מערב בפת על ידי השליח, כי איך ידע לא נטרח וניפוק, שהוא חוסך את זה, שהוא צריך לטרוח לצאת למקום העירוב תחומין. אז עדיין זה נקרא שהקלנו עליו, למרות שאנחנו מורידים לו, שאין לו 400 אם הוא שם שם את הפת. אבל בכל זאת, כמו שכבר אמרנו, רבה נשאר בדעתו והוא סובר, שגם אדם שמניח את העירובו בסוף התחום, יש לו 400 על 400 במקום ששם הוא הניח את העירוב, ועד כאן דף נון א'.